מועדים לשמחה. אנחנו בלילה מיוחד, לילה שהאושפיזין שלנו הלילה הוא דוד המלך, והייתי מבקש לייחד מספר מילים בהקשר הזה. מבין האישים של התנ״ך, הדמות הזאת של דוד המלך מתבלטת ועולה גם מעל לדמויות הוד רבות שאנחנו מוצאים. קשה למצוא בעצם גם מי שידמה לו בגדלות רוחנית. הרי הוא נמשך על ידי שמואל הנביא למלך, וכאשר הוא נקבע עליו, אומר עליו הכתוב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. אנחנו פוגשים אותו כשהוא נער, הוא מתייצב מול גוליית, הוא מחזיק רק 5 חלוקי אבנים, עיקר הנשק שלו זה ביטחון בלתי מעורער באלוקים. אתה בא אליי בחרב, בחנית ובחידון, ואני בא אליך בשם השם אלוקי מערכות ישראל אשר חירבת. הוא מעלה את ארון ברית השם לעיר דוד, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם. לא אכפת לו מה יאמרו הבריות, גם רעייתו לא מבינה, ואומר לה לפני השם אשר בחר בי. הוא אומר לפניו, ודאי אני מוכן, ומה שיחשבו עליי לא חשוב לי שום דבר, העיקר יש לי את הזכות לכבד את בוראי. וכבר בדורו דוד המלך מוגדר כעבד השם, תואר נדיר שלא מצאנו אותו על הרבה אנשים בתנ״ך. הצדקות שלו עומדת לדורי דורות. אנחנו שומעים את שלמה המלך זוכה ששערי המקדש נפתחים. מתי? כאשר הוא מזכיר זוכה לחסדי דוד אבי. דורות אחר כך חזקיהו המלך הצדיק הגדול, הוא מחלים מחוליו אך ורק בזכות מי? דוד אבי. ואז מימיו של דוד כל מלך נמדה על פי קנה המידה שטבע דוד. אחיה השילוני אומר לירובעם, אם תשמע את כל אשר הצווקה והלכת בדרכי ועשית הישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך. וכאשר ירובעם מתנהג לא בצורה הראויה, אומר לו אחיה השילוני, לא היית כדוד עבדי. אנחנו מוצאים על מלכים אחרים שלבבו היה עם השם אבל לא היה שלם כלבב דוד. אפילו על מלך כמו המציאה, שהביטוי עליו הוא שהוא ויעשה ישר בעיני השם, גם עליו אנחנו שומעים ביטוי רק לא כדוד אבי. זאת אומרת, ספרי הנביאים ראשונים ואחרונים מדברים בהערכה ובהערצה על הדמות הגדולה של אדוננו דוד משיח השם. הנביא מעיד עליו השם אמו, ומשמעות הביטוי מתפרשת בחז"ל במסכת שבת, שכינה אמו. זאת אומרת, השראה רוחנית מלווה אותו כל הזמן, וזו השראה שכל מי שרק פותח את ספר התהילים, רק מסתכל מעט בספרים שחיבר דוד המלך, אי אפשר שלא לראות את העושר שמקופל בפרקים הללו. אנחנו רואים שיא של דבקות באלוקים, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. הוא מעיד על עצמו, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. פרקי תפילה, פרקי בקשה, ביטויי הודיה, כל העולם כולו, עמים רבים, חיים ולאורך כל הדורות, יודעים להגיד, גם כי אלך בגי צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשנתך המה ינחמוני. דוד מסתכל על הבריאה ואומר, ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד. אין אחד בכל תולדות האנושות שמביע כיסופים לבורא עולם ודבקות וביטחון באלוקים כמו דוד. ולכן קוראים לו נעים זמירות ישראל, שזה ביטוי שמביע את הגדלות הרוחנית של מי שיודע לבטא ביטויים מיוחדים של דבקות באלוקים. הזכרתי רק דוגמאות. והדוגמאות הללו כמובן גם אי אפשר להתעלם מהעובדה שלדורי דורות עם ישראל מצפה למלך המשיח שמאיפה הוא. ויצא חוטר מגזע ישי, נצר משורשיו יפרה, צאצא של דוד המלך. בכל תפילה אני מזכיר את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ודוד המלך מוגדר בחז"ל כרגל רביעי למרכבה. כלומר אבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, וביחד איתם הרביעי. זהו דוד. ובכל היריעה חיים מופלאה הזאת, אנחנו תמהים ומנסים להבין מעט את הסיפור שהיה עם בת שבע. ברור לנו, הקדוש ברוך הוא לא היה מוכל לו אכן היו הדברים כפי שהם כתובים. כי הרי הקדוש ברוך הוא כותב בתורתו איסורים חמורים על אשת איש. לא יעלה על הדעת, ואי אפשר גם להתאים את כל האישיות הגדולה של דוד שראינו למעשה הזה. זה הרי לא מסתבר. ולבוא ולהגיד שדוד בדורו הוא ביטוי של הערצת המונים, עם ישראל יעריץ מי שחטא בצורה חמורה כל כך? הרי גם אחרי החטא מעיד עליו הכתוב, הגבר הוקם על, משיח אלוקי יעקב. הייתכן שחכמים שיודעים להקפיד על כל פגיעה וסטייה בדבר השם, יתעלמו? למה? והרי לא ייתכן דבר כזה. גם ההלכה קובעת דבר ברור, שאשת איש שזנתה אסורה לבעלה ולבועלה. אז גם אם היה הקשר הזה בצורה שחריפה בא הנביא ומתבטא כנגדה, אבל הוא לא אומר לדוד לגרש את האישה. הוא לא משתמש בביטוי כזה ולו לרגע. וכתוצאה מקשר הנישואין של דוד עם בת שבע, נולד שלמה מי שיבנה את המקדש, מי שישרה השכינה בישראל. האם יעלה על הדעת שקשר הנישואין שיסודו הוא בחטא חמור, מזה תבוא שכינה ותהיה בעם ישראל? לא ייתכן. בא נתן הנביא כשנולד הילד ואומר, בואו תקראו לו ידידיה, ידיד השם, והוא מבשר לעולם השם אהבו. האם השם יאהב מישהו שנולד כתוצאה מקשר שלא צריך היה להיות? יעלה על הדעת. והרי מכל בניו של דוד, שלמה הנבחר להיות הממשיך. ולא רק הוא, אלא מכל נשי דוד, בת שבע, היא אם המלוכה. איך אפשר להבין דבר שכזה? אם אכן הדברים הם ככתבם, פשוט וברור שהקדוש ברוך הוא לא היה מסכים לזה. אלא אם נבין שבאים חז"ל ואומרים, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. ומה פירוש הדבר? ההדגשה היא מאוד מאוד חשובה, וצריכים לזכור זאת. אני יכול לקחת כלי, אני אקח סכין, ואני מניח אותו ליד מכונית שמלוכלכת באבק. אין ספק שלא אחתוך עם הסכין הזה פרי ואוכל את הפרי. מדוע? כי הסכין אינו נקי. אשטוף אותו, אנקה אותו, ואז אני אוכל לחתוך פרי. ומה קורה כאשר אני נמצא בבית, ואני נמצא בבית כרגע ונפל הסכין לרצפה? אין ספק, הרצפה נקייה. עשינו ניקיון ועברנו עם חומרי ניקוי. ובכל זאת אשטוף את הסכין במים לפני שאשתמש בו לדבר מאכל. ומה קורה כאשר אני מגיע לחדר ניתוח? שם גם הניקיון של הסכין שהשתמשתי בו ברחוב או במטבח לא מתקרב בכלל לניקיון הנדרש בשלב של חדר ניתוח. שם אני דורש סטריליזציה מוחלטת. ניקיון ברמה של חלילה אין שום מגע לשום חיידק, בוודאי לא לקורונה. בוודאי שאני משמר כל פרט ופרט, ובאים חז"ל ואומרים לי, גם לגבי דוד המלך, דווקא לגודל אישיותו, את חטאו של דוד, אני לא יכול לעמוד באמת מידה בקנה מידה רגיל שאני מודד את עצמי. לפי אמת מידה שלנו, דוד המלך לא חטא. מעשה הוא נחשב לחטא, הוא בסטריליזציה נדרשת וחדר ניתוח, שם זה מוגדר היה כחטא. לפי מאזניים של ענקי רוח כמו דוד, זה מוגדר חטא, אבל לא ביום יום שלנו. כי הרי חז"ל לא מלמדים סנגוריה, גם כשבתורה אתה קורא ולא מוצא שום חיסרון, חז"ל באים בביקורת. חז"ל על דוד עצמו בדברים אחרים באים בביקורת. ודווקא כאן אנחנו מוצאים שאדרבה, הם משאירים אותנו עם יצירת ההילה, למרות שפה המעשה נראה לנו חמור יותר ממעשים אחרים. עליהם חז"ל מבקשי אמת באים בביקורת. וכאן הם מבינים שהקדוש ברוך הוא מאשר את קשר הנישואין, כלומר הוא לא חורג ממה שכתוב בתורה. אז אנחנו יודעים דבר אחד פשוט. אנחנו יודעים שהיוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו, ולכן בת שבע הייתה מגורשת מאוריה, והיא הייתה מותרת לדוד בלי שום שאלה. אבל הייתה פה הקפדה חמורה. נשים לב שגם במשל כבשת הרש, שיבוא נתן הנביא ויספר לדוד שהיה עשיר שלקח כבשה מעני, לקח את כבשת הרש, השתמש בה. גם במשל הזה אנחנו לא שומעים על ביטוי של אשת איש, אלא אנחנו שומעים הגדרות אחרות. ומדוע אנחנו שומעים שם הגדרות אחרות? כי ברור דבר אחד, זו לא אשת איש. ברור שמכיוון שבעלה אוריה נמצא במערכה, אז היא מגורשת. ולכן גם היא נקראת אלישבע בת אליעם, אשת אוריה החיתי. כלומר, קודם כל היא בת אליעם. אחר כך מזכירים גם שהיא אשת אליעם. גם אם זה היה חטא כפשוטו, לא היה בא נתן הנביא לנסות להסביר דרך משל במה חטא דוד. אם זה היה כפשוטו, לקחת אשת איש, נקודה. אבל הוא צריך להסביר את זה במשל, שמשל לא מדבר חלילה על איסור ניאוף, אלא על איסור אחר. ברור שהיה כאן משהו אחר. ומה היה כאן? היה פה דבר אחר לגמרי. חטא של חילול שם השם. כי בסופו של דבר, היה פה חטא של חילול השם, שעלולים כולם לחשוב, מה קורה כאשר אדם מגרש את אשתו, והוא הולך לקרב, ומישהו נוטל את אשתו ונושא אותה לאישה. איזה חורבן היה לעם ישראל כולו, איזה הרס של משפחות. אז מה היה קורה? מבחינה פורמלית אין פה שום איסור אשת איש, אבל מבחינה מוסרית, כל העם במערכה, הם יחזרו חזרה מהקרב הביתה, ומתברר שנשותיהם נשואות לאחרים? את זה אומר נתן הנביא לדוד. ובעקבות מעשהו של דוד, נוצרה אפשרות של הוצאת שם רע עליו. כי כל יוצאי צבא נתנו לנשותיהם גיטין בצנאה. ואנשים למרות שהיו רשאיות להינשא לאחרים, אבל נשארו נאמנות לבעליהן, ובעליהן היו מקדשים אותם שנית. ואז כולם התייחסו לזה כמו משהו טכני. אולי כמו שהיום אנשים מתייחסים למכירת חמץ, שזה אקט משפטי גמור, החמץ אינו שלי בכלל. אבל אנשים מתייחסים לזה כאיזה משהו טכני. גם בת שבע הייתה מגורשת מבחינה משפטית הלכתית, וכמו שחמץ שלנו מכור בפסח לגוי, והגוי יכול לא להחזיר אותו. אז מבחינה הלכתית בת שבע הייתה מגורשת. רגשית היא עדיין נחשבה אשת אוריה, ולכן היא גם הופיעה במקרא בתואר הזה. ואז ניתן היה חלילה לנסות ולהוציא לעז על דוד, שהנה גם המלך הצדיק הגדול הזה, הוא כמו כל אחד, הוא נשלט על ידי חולשות רגעיות, ולעז כזה יפגע בכבודו, באישיותו של דוד, ובתואר כבוד המלכות. הוא גם יהיה פתח לחילול השם. כי אם אדם גדול וצדיק הוא חטא, אז כל אחד ירשה לעצמו חלילה כך. אז לדוד יש סיבות טובות לקחת את בת שבע. הוא יודע שמששת ימי בראשית היא האישה הראויה לו, והיא האישה שממנה יהיה המשכיות מלכות בית דוד. דוד בוודאי היו לו סיבות טובות. אבל בגלל שעלולה להיות פרשנות שלילית, צריך היה דוד להיזהר. ותגובתו של דוד לסיפור כבשת הרש מדברת בעד עצמה. כי הוא אומר בצורה ברורה, בן מוות האיש. על מה? שהוא גזל כבשת הרש. מכובדיי, איפה מצאנו שגזלן דינו מוות? למה דוד חורץ את דינו של אותו אחד שלקח כבשת הרש ואומר שדינו מוות? למה? כי דווקא בגלל שאתה עשיר צריך היית להבין. וכפי שאומר לו נתן הנביא בשם השם, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, אז אתה מחויב שגם מבחינה הלכתית גריידה אין פה עבירה, אבל זה מעשה חמור, אי אפשר לעבור עליו לסדר היום. וכל מה שחוזר נתן הנביא כשבא אליו בביקורת, מדוע בזית את דבר השם? ודוד נענש כי במעשה הוא נתן פתח לחילול השם. ובשל גדלותו הרוחנית הוא צריך היה להיזהר, ודוד עצמו מבין זאת. וכפי שאנחנו מוצאים שדוד הרי ויח לב דוד אותו, הוא מרגיש לא טוב, הוא לא שמח מהדברים הללו. והיות שכך, אנחנו יכולים להבין שבכל זאת, כתב שמואל הנביא והורה הקדוש ברוך הוא לכתוב בתנ"ך את הסיפור הזה, כדי ללמדנו, כדי להראות לנו דבר חשוב, דרך של תשובה, שנדע כולנו שנכון, גם אם אדם טועה, וגם אם נדמה לנו שדוד חטא, אבל יש תשובה לרבים. ודוד נוחל את הביזיונות הללו כדי ללמד, דלתי תשובה לא ננעלו. דוד לא מגרש את נתן שמוכיח אותו, הוא גם לא מנסה להצטדק למרות שיש לו טיעונים חשובים. הוא בא ואומר מילה פשוטה אחת, שכל כך קשה לנו להגיד אותה, חטאתי. אנחנו לא מצליחים לפעמים להגיד טעיתי, אבל נתן הנביא בא אל דוד, מבקר אותו, ודוד מיד אומר את המילה הזאת, טעיתי. אני מכיר עד עומק נשמתי ששגיתי. וכאשר אדם מגיע להכרה הזאת, הקדוש ברוך הוא גם השם מביא חטאתך לא תמות, מודה ועוזב ירוחם. ואז נפתח דף חדש בחייו של דוד. דף שכל כולו מלמד, יש פה הוראה לדורי דורות, דלתי תשובה פתוחים. עוצמת וכוח התשובה מלמדים אותנו בשיא ביטויים אצל דוד, שתשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות. אשרי מי שאין חטא בא לידו, אבל מי שחטא ונכשל יכול להפוך את הכישלון למנוף להתעלות. הנה עכשיו ייוולד מקים המשכן, מקים המקדש. והנה דווקא עכשיו פרק נ"א בתהילים, פרק מזמור התשובה, שבו דוד מביע את הביטוי ואומר לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך. והוא מלמד לדורי דורות את דלתי התשובה. כי לדורות יופק מכאן הלקח החשוב הכל כך, שכל אדם באשר הוא אדם עלול לחטוא. אבל מכיוון שיש בו צלם אלוקים, הוא מסוגל ולכן הוא חייב לשוב אל השם. הוא מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שתשובה שלמה מניבה פירות, עד שנעיד נביא השם יבוא ויעיד עליה תוצאותיה השם אהבו. הרמב״ם בלשונו הזהב בהלכות תשובה אומר, גדולה תשובה שמקרבת את האדם אל השכינה. התשובה מקרבת את הרחוקים. גם אדם שהיה אתמול סנוי, היום הוא אהוב, נחמד, קרוב וידיד. כך מלמד אותנו הרמב״ם, כך היא דרך התשובה. 21 ימים מסתיימים ביום הזה, יום הושענא רבה. הם התחילו ימי הדין באלף בתשרי, הגיעו לשיא גדול ביום י' בתשרי, ביום הכיפורים. כעת הושענא רבה, יום הדין שחותם ומסיים את ימי הדין. 51 ימים שהתחילו בראש חודש אלול, 51 ימים שהקדוש ברוך הוא ממתין, מצפה ומבקש מאיתנו, שובו אליי באשובה עליכם. אז אנחנו אומרים לו, השיבנו השם אליך ונשובה, תתחיל אתה קודם, חדש ימינו כקדם. ולשם כך בא אלינו הקדוש ברוך הוא והיה איתנו בכל הימים הללו. וכעת, לפני שנוכל לעמוד בשמחה גדולה, אנחנו מבקשים, דוד המלך, אתה הוא זה שחלמת על המקדש, אתה הוא זה שביקשת כל כך והבנת וויתרת שלא אתה תבנה בית אלא בנך הוא יבנה בית להשם. אתה הוא זה שאנחנו מבקשים תהיה מליץ יושר עבורנו אצל בורא עולם. שנה לא פשוטה, אבל עכשיו התחלה חדשה, ועכשיו תקווה ותפילה לזכות ולראות כיצד הקדוש ברוך הוא שב לציון ברחמים, כיצד הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו שאנחנו בשנה הזאת נחתם לחיים טובים ונזכה בלבריאות, לשמחה, לאורך ימים ולטוב, כאשר תפילות דוד ותודותיו ימשיכו ללוות אותנו, כי דוד מלך ישראל חי וקיים. עם ישראל עם דוד מצפה את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. קרנו תרום בישועתך, וכאשר תרום קרן דוד, תרום קרן ישראל בעולם כולו, והברכה הטובה, החיים והשלום יהיו לנו ולכל ישראל עד העולם. מועדים לשמחה, חג שמח.